קודם כל אנחנו ממש שמחים כי זכינו לספור את ספירת העומר במלואה, שזה תהליך שבעה שבועות כל יום לספור, לברך, לזכור, גם בגלל הכנסת ספר התורה. אני רוצה לדבר במסגרת ההכנה לשבועות, בעזרת השם מחר בלילה, לדבר על האורות המקיפים של שבועות, על שתי הפרשות משני הצדדים שלו. איך הן קשורות לחג עצמו. הפרשת במדבר כמכינה לשבועות, ופרשת נשא כתוצאה מהחג הזה, משבועות. אז האמת שעל פרשת במדבר זה ממש, זה מדרשים מפורשים שמדברים על כך שהתורה ניתנה במדבר. יש כמה מדרשים, אחד זה אמר המדבר, מדבר אני וחביב אני, שכל טובות שבעולם גנוזות בי, ואני מרטיב מעשים טובים, וכשהקדוש ברוך הוא מבקש ממני פיקדון, אני מחזיר את זה. מדרש אחר אומר, למה ניתנה תורה במדבר? כי המדבר הוא נקי מהפקר, נקי מגזל, נקי מהעריות. מדרש אחר אומר, מדוע ניתנה? מדוע ניתנה תורה במדבר? בגלל שהמדבר הוא, מה המדבר חינם? אף דברי תורה הם חינם לכל באי עולם. אם אנחנו ננסה לחבר את המכנה המשותף של כל המדרשים האלה, בעצם אפשר לומר שהשהות במדבר היא הכרחית כדי לקבל תורה. שווה לשלם את המחיר, כביכול, תודה רבה, של מתן תורה במקום מאוד לא מרכזי, כמו הר סיני. הרי היה יותר הגיוני לתת את התורה בדיזינגוף, נכון? בכיכר שם, שכולם ישמעו ויראו, בעל עזריאלי, משהו רציני. התורה ניתנה באיזה פינה, בהר סיני, שקט. וכנראה שהמחיר הוא כדאי, בגלל שיש משהו בתנאי הסביבה של המדבר, שמכריחים לקבלת תורה. לא רק ללימוד תורה, אלא לקבלת תורה. מה הם התנאים? תנאי ראשון, מה שהמדרש קורא, זה הפקר. הפקר. יש עוד מדרשים, אין התורה מתקיימת, אלא במי ששם עצמו כהפקר עליה. הפקר זה אומר שאנחנו מוכנים לשחרר. הפקר זה הפך מבעלות. לאדם יש לו כל מיני בעלויות, יש לו דעות, יש לו תובנות, יש לו מחשבות. כשמגיעים למפגש עם התורה, צריך לשחרר. לתת לתורה להיכנס, להפקיר ידיעות קודמות שהיו לי, להפקיר גם הבנות קודמות, כי יכול להיות שאני עכשיו נפגש עם משהו חדש. ואנחנו בטוח שעתיד לשנות לי לגמרי את כל התפיסה. אבל אם אני מגיע כבר מוזן, כבר תפוס, כבר אני כבר יודע מראש מה הולך להיות, אז דברי התורה בעצם יצבעו בצבע שכבר אני צבוע בו מראש. תנאי לקבלת תורה זה באמת לפתוח. לפתוח את הלב. כי יש משהו, בגלל שהתורה היא גם חוכמה, היא לא רק, היא גם חוכמה, אז אפשר בקלי קלות להישאר על הרצועה של החוכמה. יש כאן דברים יפים, מעניינים, אפשר להבין אותם, שאתם הם גימטריות, כל מיני פלפולים, כל מיני דברים כאלה, אבל היא לא נכנסה. למה? כי האדם שלמד אותה לא עשה עצמו כהפקר. הפקר, אני פתוח לגמרי, דברי תורה באים ונכנסים בתוך הלב, ומשנים שם משהו. אז זה תנאי ראשון לקבל התורה, מדבר, הפקר. תנאי שני, אולי זה קשור ממש אחד לשני, הרבה תלמידים, שלי במכון, גם במקומות הקודמים, אז אחרי הצבא, לפני הצבא, תוך כדי, עושים שביל ישראל. אז אני תמיד שואל אותם, תגידו מה, איזה חלק בשביל הכי אהבתם? ותשובות מתשובות שונות, לא מזמן שאלתי מישהו, האחרון ששאלתי הוא עכשיו עושה שבילים במקום אחר, אבל והרבה מאוד עונים לי את המדבר. וכולם כמעט מציינים שהמדבר זה בכלל, אוהב או לא אוהב, זה טיול מסוג שונה. אבל הרבה מציינים את המדבר, כי במדבר יש שקט. המקום היחיד שאתה יכול לשמוע בו שקט מוחלט, זה דווקא במדבר. בצפון יש רעש. גם אם לא של בני אדם, אז של עצים, של מים זורמים, של רוחות. המקום היחיד שיש בו, אתה יכול להגיע למקום שיש בו שקט מוחלט, שזה מפחיד גם. מאיים, שקט, רגע, מה אתה... קצת רעש, קצת איזה משהו, שקט מוחלט זה במדבר. והשקט הזה הוא מאפשר לאדם, כמה מפתיע, לנסות להיפגש עם איזה קול פנימי שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו לא שומעים אותו מרוב הרעשים שאנחנו מייצרים כל הזמן. הרעשים החיצוניים וגם הרעשים הפנימיים. השקט שהמדבר מאפיין אותו, זה בעצם מה שתמון במדרש, שכל טובות, ככה לשון המדרש, כל טובות גנוזות בי. יש טוב, וכל אחד מאיתנו יש טוב גנוז. אבל אנחנו לא מגיעים אליו, לא פוגשים אותו, כי אנחנו עסוקים במרוץ אחר החיים. כדי להיפגש עם התורה, צריך להיפגש עם הטוב הפנימי הגנוז, וצריך מימד מאוד מאוד עמוק של הקשבה. ישיבה זה מין ניסיון לייצר מדבר לא משנה איפה. אתה נכנס לאיזושהי מציאות שהיא אמורה להיות מאוד מאוד מוגנת, מאוד סטרילית, שמאפשרת לך ללמוד, כאילו אין עולם מסביב. אנחנו יודעים שבכל אופן, מדי פעם, שמעתי שמועה שהעולם נכנס לתוך הישיבה, וגם ככה יודעים מה קורה, שיודעים שכבר, שקורים דברים בחוץ. אבל במדבר, יש באמת איזה מין נקיות ושקט מוחלט. אז הפקר, אז טובות גנוזות בי. הפקר זה משהו גם נקי מגזל, נקי מכל ה... סוג של גם פחות רכוש, פחות חומר. והדבר האחרון שיש בפרשת במדבר כסוג של, של הכנה, זה מה שהמדרש אומר, חינם. חינם. מדבר זה חינם. לא של אף אחד. גם התורה היא חינם. להגיע למקום שבו אתה מרגיש תחושה עמוקה ופנימית שכאן מי שבא לבית זה הקדוש ברוך הוא. זה המרחב שלו. אין פה שלט עצור לפניך, אין פה שלט חנייה שלי, אין פה שלט אל תיכנס, זה פתוח לגמרי. התחושה הזאת שאנחנו נפגשים עם מרחב אלוקי היא גם כן תחושה הכרחית למתן תורה. יש כאן חוכמה אלוקית שהיא חינם, מסורה לכל באי העולם, ואפשר קדימה. כתר תורה, המשמעות של חינם, הכוונה היא שכתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. אם לכתרים אחרים, כדי להיות כהן צריך להיוולד לייחוס מסוים, כדי להיות מלך צריך גם כן ייחוס מסוים, יש איזה שהם מגבלות, כתר תורה הוא באמת חינם. קדימה, בוא תלמד. כמו המדבר. עכשיו, זה מאוד מעניין שפרשת במדבר בעצמה, הפרשה עצמה, היא עסוקה בלספור, בלמנות, בני ישראל, אחרי זה בני לוי. ויש מילה שחוזרת על עצמה בפרשה. מילה אולי קצת לא נעימה, אני יודע, כל המילה היא גולגולת. שמתם לב? זה רק כשמונים את בני ישראל, לא כשמונים את הבכורות ולא כשמונים את הלוויים. לגולגלותם. נשאו את ראש בני ישראל, ראש זה מילה יפה, לגולגלותם. ומסבירים באדמו"ר הזקן בליקוטי תורה ובעוד מקומות, שיש כאן בעצם איזה מין אמירה. קח את הראש ותרים אותו לגולגולת. הראש זה כל מה שאתה מבין, כל מה שאתה יודע, כל מה שנמצא בפנים. הגולגולת זה מה שמעל. על הגולגולת מניחים כתר. הגולגולת זה מה שמחבר בין מה שאני יודע ומבין לבין מה שאני לא יודע ולא מבין ונמצא מעליי. לממד הנסתר, לממד הפנימי, לממד העמוק. ולכן כל הפרשה, כל פרשת במדבר אומרת, תשמע, צא מהראש ותגיע לגולגולת. תתגלגל לגולגולת. הגולגולת היא בעצם פרינת מדבר. מקום שהוא פנוי לגמרי, הוא פתוח לגמרי, הוא מאפשר לך להיפגש לא עם הדברים שאתה כבר יודע ומכיר, אלא עם דברים שאתה לא יודע ולא מכיר. ואני חייב לומר לכם, כמי שגם קצת גר באזור מדברי כמה שנים, שזה מאוד מאוד נכון. כלומר, יש משהו בשקט המדברי שגורם לאדם להיכנס פנימה. לא סתם גם מדבר, זה אותיות דיבור, דיבור פנימי, כאילו האדם, יש גם בפרשת נשא, או בנשא, וישמע את הכל מדבר אליו, איזה פרשה זה? עוד לא עשיתי שניים ככה תרגום לנסוע, אז עוד לא הגעתי, נראה לי. מדבר אליו, כאילו שזה קול מדבר אליך במדבר, שאתה יכול לשמוע אותו, רק אם יש שקט מקולות אחרים, בעיקר קולות אנושיים של בני אדם. אז זה פרשת מדבר שהיא ההקדמה, היא תמיד, כמעט תמיד מקדימה, את פרשת, את מתן תורה בחג שבועות. אחרי, חג שבועות, ואני רוצה להעיר את תשומת ליבנו כאן לאיזה הפוך על הפוך שקיים. יש שני חגים שהם מאוד דומים. שבועות ושמחת תורה. נכון? שניהם, התורה במרכז. מה ההבדל ביניהם בכל אופן? איך? נו. או, אז שמחת תורה בעצם, עשית פעם סיום? מסכת? עשית? מצוין. אז שמחת תורה זה סיום. סיום של כלל ישראל, שסיים את התורה. אז זה סיום. ובדרך כלל מה עושים בסיום? זה יפה מאוד שאוכל וכל זה, אבל בדרך כלל, לפני שאוכלים, מה עושים? קוראים, לומדים תורה, קוראים את הסיום, ויש גם כאלה שנוהגים גם להתחיל את המסכת הבאה. אז זה שמחת תורה. מה זה שבועות?
עצם התורה!
עצם קבלת התורה זה בשבועות. אז היה ראוי שבשמחת תורה אנחנו נלמד תורה, כי זה סיום, ובשבועות נרקוד עם ספרי תורה סגורים על עצם התורה, כמו שרקדנו כאן עכשיו בהכנסת ספר תורה. ובכל אופן קורה כאן הפוך על הפוך. בשמחת תורה אנחנו רוקדים עם ספרים סגורים, ובשבועות אנחנו לומדים. מבינים? מה?
בסיום, קוראים חנן, ואז קוראים זה בשם ספר תורה. קוראים זאת הברכה, ואז קוראים בראשית. מה שעושים בסיום? מציינים את המסכת, ואז מוכרים את
ה... אבל כל היום עצמו. לא, הייתי מצפה שהשמחת תורה יהיה הכל לימוד. זה מדבר על זה שלמדת, אז בואו עכשיו נעשה יום, יום עיון, יום שלם, יום לימוד תורה, נקרא את הכל, כמו ש... ושבועות, השמחה היא על, 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 על קבלת התורה, מי יכול להכיל את כל התורה? המקסימום שאתה יכול לעשות זה לרקוד. אלא מה? שבכל חג אנחנו רוצים מיד לבטא גם את הממד שלא קיים בו. כלומר, בשמחת תורה, אנחנו בשמחת סיום, רגע, שלא תעיז לרגע אחד לחשוב שמה שיש בתורה זה רק מה שלמדת בה. היא הרבה למעלה מהדבר הזה, והיא סגולה, חמדה גנוזה, בוא נרקוד עם ספרים סגורים. ובשבועות שאנחנו שמחים על עצם קבלת התורה, טוב, אל תחשוב שאם שוכב לך ספר תורה בארון, אתה כבר הסתדרת. צריך גם ללמוד את הדבר הזה, להגיע לאיזה נקודה. אז לכן בכל חג אנחנו בעצם מאזנים את הצד השני. אבל יוצא עם כך, ממוצא הדברים האלה למדנו, שחג השבועות הוא בעצם על עצם קבלת התורה. על עצם קבלת התורה. בכמה וכמה מדרשים, התורה מומשלת ל... לבת של מלך, לבת של מלך, בת יחידה של מלך, שהיא, בוא נאמר ככה, יש שלושה מדרשים. צריך להביא לכם את הדפים באמת, אבל תאמינו לי. זה הכל קשור לנסו. הכל קשור לנסו. במדרש אחד, הקדוש ברוך הוא זה האבא, התורה זה הבת, וישראל, הקלה וישראל זה החתן. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא זה החתן, ישראל זה הקלה, והתורה זה המתנה, הכתובה, שהחתן כותב לקלה. ויש אפשרות שלישית, שבו ישראל זה החתן, מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא... אמרנו שהתורה הייתה, פעם אחת התורה הייתה קלה, פעם אחת התורה... כן, יש פעם אחת שישראל זה הקלה והתורה היא החתן. והקדוש ברוך הוא זה הרב מסדר הקידושין. יש גם מדרש כזה. עכשיו, כל מדרש הוא בעצם, קודם כל זה שם את זה באמצע. זה שם את הנושא. התחתנו עם התורה. פרשת נסו, מיד אחרי שבועות, בעצם מדברת על כך שאין פה איזה קשר של רק לימוד. יש פה קשר נישואים. קשר חי. קשר של נישואים גמורים. חתונה. וכמו שחתונה זה לא, תארו לצלכם בעל שאומר לי, אשתות, שמי, אשתי, אני מוכן להיות נשוי לך, חוץ מחמש דקות ביום. חמש דקות ביום, אני אתני לי. אין דבר כזה. הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, קהילת משה בישראל, חוץ מדקה ביום, לא מקודשת. גם להפך, הרי את מגורשת לי, חוץ מדקה ביום, גם כן לא מגורשת. אין דבר כזה. זה קשרים טוטליים. קידושין וגם להבדיל גירושין. אם אין את זה 24 שעות כל הזמן, אז זה לא זה. זה לא האיכות שמתבקשת. אז מיד אחרי פרשת, מיד אחרי חג שבועות, יש לנו את פרשת נסו, שבעצם רומזת לנו על הנישואין שלנו עם התורה. ולנישואין האלו יש שלוש זוויות, שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, ולכל אחת יש את הנפקמינה האחרת בערך אנחנו לומדים תורה, שימו לב. אפשרות אחת זה ש, כמו שהזכרנו, בוא נלך על האפשרות הזה, שהקדוש ברוך הוא זה החתן, ישראל זה הקלה, והתורה זה מה שמחבר בין החתן לבין הקלה, כי החתן הוא אש אוכלה, אי אפשר להידבק בו. אז החתן נותן איזה מטפחת, כמו מצווה טנץ, מכירים? שהרב רוקד עם הזה, אז זה מטפחת כזאת שקושרת בין הקלה לבין החתן. במובן הזה, התורה נלמדת אצלנו באופן מאוד מאוד מדויק. חייבים לשמור בדיוק על מה שהמלך נתן, החתן, כי אם אתה לומד את זה קצת אחרת וממציא כל מיני דברים, זה כבר לא, זה כבר לא, זה לא החוט הזה. זה כבר לא מקשר. זה הצד של התורה שעליו נאמר באימה, בעיראה, בזיע, ברטט. זה הצד של התורה שמחייב דיוק בשמועה, שעליו נאמר המכוון את שמועתו. זה הצד שבתורה של המסורה, שמעבירה מדור לדור, ומקפידה, א', ב'. זה הצד שבתורה שיואב רצה להרוג את המלמד שלו, שלימד אותו במקום זכר המלאק, זכר המלאק. זה הצד של התורה שתובע אחריות במסירתה ובמעבר מדור לא שיהיה מדויק. כי אחרת, אם זה לא מדויק, אתה מחזיק את החבל הלא נכון. לא המלך מחזיק בחבל הזה, מישהו אחר מחזיק בו. אתה יכול לקפוץ איתו חבל, לעשות איתו זה, אבל זה לא, זה לא החוט שקושר אותך אל המלך. מה שקושר אל המלך זה משה קיבל תורה מסיני, ומסרה, 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 ומסרה. אז זה מובן אחד של נישואין. במובן השני, במדרש השני, אנחנו מדברים על כך ש הקדוש ברוך הוא האבא, וישראל זה החתן והתורה זה הקלה. וזה בת יחידה. ככה המדרש אומר, וקשה לו מאוד להיפרד, ואז הוא מבקש שיעשו משכן כדי שהוא יוכל חדר קטן, כדי שהוא יוכל לגור ליד, ולראות אם מתנהגים יפה אל הבת שלו, ואם לא, אז במובן הזה, תראו, אבא לבת, אין שם אמא במדרש, אז אולי זה כאילו רק אבא, קשה לתאר את האהבה שאבא אוהב את הבת שלו, בת יחידה, כן? כאילו, אהבת אין סוף. כן? כל מי שזה ידוע שהרבה יותר קשה לאבות לחתן בנות, ולאמאות לחתן בנים. כאילו, אני אומר, מי ראוי לקחת את הבת שלי? מי בכלל הוא צריך להיות? בנים, אתה אומר, יאללה, זרוק אותו לשם, הוא יסתדר בשטח כבר. ואצל אמאות זה הפוך, הבן שלי, הבן יקיר, והבת, יהיה בסדר, אתם תסתרו. אז כאן זה בת יחידה של המלך, בת יחידה. ובכל אופן יש רק דבר אחד שהאבא הזה לא, ומן הסתם הוא מפנק אותה בכל הפינוקים האפשריים, אבל יש רק דבר אחד שהאבא הזה לא יכול לעשות לבת שלו. הם לא יכולים לפרוט ולרבות. זה קשר שהוא לא יכול להמשיך. מה שהחתן כן יכול לעשות. בהקשר הזה אנחנו מקבלים תורה כדי לפרוט ולרבות בה. כדי לחדש בה. כדי להחזיר אותה שונה, הכוונה לא שונה אלא מלאה יותר. נוספת יותר, עם חלקים רבים יותר מאשר שקיבלנו. זה המובן שבו אנחנו מחדשים בתורה. זה המובן שבו רבי יהושע בן, רבי יהושע עומד וצועב ואומר, לא בשמיים מקיים בארץ, ונמסרה תורה לבני אדם. זה המובן שבו אנחנו מחדשים חידושים. זה המובן שעליו נאמר, אתם, אפילו שוגגים, אפילו מזידים. כלומר, זה המובן שבו נמסרה תורה לישראל לחדש. והם קובעים הלכה, והקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, ניצחו לי בניי. ולכן, למרות שאנחנו מאוד מאוד, כמו שהזכרנו, התחלנו בממד הראשון שהוא מאוד מאוד שמרני, אבל רוב הספרים שאנחנו מכירים בלימוד תורה, איך הם נקראים? מה השם הראשון שלהם? חידושי. חידושי. ריטב"א, רשב"א, רמב"ן, כאילו, כן, קיבלנו תורה כדי לחדש בה. בנאמנות למקור, בנאמנות למסורת, בנאמנות לכללים וכו', אבל קיבלנו כדי לחדש. לא כדי ש... וכל דור, ברוך השם, תסתכלו כמה ספרים, תראו. כל דור הוסיף עוד ועוד ועוד, חדש. תמיד, גם שלא היה כזה דפוס, תמיד היו חידושים. אז במובן הזה, התורה היא הקלה, וישראל הם החתן, והחתן הוא קובע את הצורה שלה, יוצר צורה בקלה. חידוש? מה חידשת היום? יש שאלה כזאת, בגמרא מופיע כמה פעמים, מה חידוש נתחדש היום בבית המדרש? אמרו לו תלמידיו, ותלמידיך אנו, ומך אנו שתים עליהם, וכל זאת אמרו לו חידוש. מה חידוש? לא יכול שהיה בית מדרש, אין בית המדרש ולא חידוש. זה במובן הזה, השני. זה מובן אחר של נישואים. במובן השלישי של פרשת נשוא, זה התורה היא החתן וישראל הם הקלה. והקדוש ברוך הוא זה המשדך ביניהם. וזה מובן שבו התורה היא חוקקת אותנו. לא אנחנו חוקקים אותה, אלא היא יורדת. זה המובן שעליו אנחנו אומרים כפה למר כגיגית. כפה למר כגיגית לא בגלל שהיה צריך להכריח אותנו. הרי ישראל אמרו נעשה ונשמע. זה מיותר לכפות מי שרוצה, נכון? אין צורך. אמרו נעשה ונשמע, רוצים, מעוניינים. לא מספיק. אם אתם תקבלו תורה, כך מסביר הרב קוק. אם אתם תקבלו תורה רק מכוח הרצון שלכם, זה מגיע עד רמה מסוימת. אני רוצה לחקוק את זה אצלכם כעצם החיים עצמם. אז אני אכפה את זה עליכם. כך אומר הקדוש ברוך הוא. מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה המודעה? התורה היא כפויה עלינו, היא הופכת להיות חלק מאיתנו. זה הקפה למה כגיד, זה החקיקה, הלוחות חקוקות, נכון? זה חקוק, הלוחות מעשה אלוהים והכתב חקוק על הלוחות, זה חקוק בתוכנו, התורה יורדת והיא, כן, יש לה תביעות. התורה יש לה תביעות כלפינו. היא לא אורחת. כשנכנסת תורה לבית, כשנכנסת תורה לנשמה, היא לא מתנהגת כמו אורחת. היא אומרת, יש לי תביעות. אתה אמור להתנהג בצורה מסוימת, לחשוב בצורה מסוימת, לעבוד בצורה... יש כאן, מבוקר עד לילה, מיומך הראשון עד יומך האחרון, יש לי מה להגיד על כל מה שתעשה. אז זה מובן שלישי בניסוי. זה הכל תלוי מי החתן, מי הקלה. ומי המדרשים שונים בנסו. לכשנעמיק נגלה שהמילה נסו עצמה סובלת את כל הפירושים. כי נסו זה מלשון, קודם כל, לנסה, לרומם. התורה פוגשת אותנו ומרוממת אותנו, מגביעה אותנו. היינו, היא חקוקה בנו ולכן שם אותנו בכלל במקום אחר. זה מלשון לנסה. לנסו זה גם מלשון לשאת. שאנחנו סוחבים על הגב שלנו את התורה. על גבי חרשו חורשים, אנחנו מחדשים בה, אנחנו פרים ורבים בה, אנחנו סוחבים אותה. אנחנו, התורה מתקיימת בנו. ונסו, במובן השלישי, זה לשון נישואין. שכמובן, מי שמכיר את המושגים, זה כמובן מקביל לשלושת המושגים הידועים שלמדנו מאור שבעת הימים, הבעל שם טוב, שיום פטירתו זה בשבועות, הכנעה, הבדלה, המתקה. במובן שבו התורה היא החתן וישראל עם הקלה, זה הכנעה. צריך להיכנע בפני התורה. כן? להיכנע. התורה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. תבטל את עצמך אל הגודל. זה הכנעה. המובן שבו התורה היא הדבר המדויק שמחבר בין הקלה לבין החתן זה הבדלה. תבדיל בין חוכמת התורה לכל חוכמה אחרת. אל תנסה להגיד, זה בדיוק זה ולא אחרת. והמובן שבו התורה היא הקלה וישראל הם החתן, ואנחנו רשאים לחדש, לפרוט ולרבות, להוליד עוד ועוד דברים, זה כמובן ממד של המתקה, מתיקות התורה ונעימות, וכמובן שאי אפשר להגיע להמתקה בלי שלפני כן עברת בהכנעה ובהבדלה. הס, קט, ישראל, הס, אחר כך קטט, קודם כל תשתוק, תקשיב, רק אחר כך תוכל לקטוט את השמן ולחדש דברים מעצמך עם אדם. בא לחדש ככה על היום הראשון שלו בישיבה, הוא כבר יש לו חיושים, הוא כבר מוציא קונטרסים וכל מיני כאלה, לא זו הדרך, אלא קודם כל אדם מקשיב, מתמלא, מתבטל אל הגודל, והוא יודע להבדיל היטב בין חוכמת הקודש לחוכמת החול, ואז הוא גם זוכר חדש בתורה לפי חלקו ולפי האות המיוחדת שניתנה לו לפי נשמתו ושורשו בהר סיני. אז הבנו, אני מקווה, בשיעור הקצר הזה, מה האור המקיף שעוטף את שבועות מכל הכיוונים. מצד אחד, מדבר. מי יתנני כמדבר ולא נורחים. על יואב כתוב, ויקבר בביתו במדבר. המשנה מסכת מכות אומרת שהיה כמו מדבר. מה המדבר הפקר לכל? כך ביתו של יואב הפקר לכל. יואב היה גם ראש הסנהדרין. אז מצד אחד, מדבר. ומצד השני, מחכה לנו פרשת נסו, שמבררת לנו שבעצם בחג שבועות, לא פחות ולא יותר, התחתנו עם התורה. ולכן, בזה אני אסיים, תשימו לב, בכלל, בזוהר התורה היא כמעט תמיד רק אישה, אורייתא, ומדברים איתה, מדברים אליה. מי שמכיר את הקטע זוהר הקצר הזה שאומרים, כולם מכירים אותו כי אביתר בנאי הלחין אותו, אבל אומרים את זה בסיום החלק של התורה שבכתב, שקוראים בתיקון, וזו גם הסיבה דרך אגב שאומרים את התיקון. כי התיקון זה הרצון הזה להיפגש עם כל התורה, לא עכשיו לשמוע עוד שיעור. שיעור זה דבר חשוב, אני לא אומר, אבל יש איזה... קורה כאן איזה משהו, אז אני רוצה להיפגש עם כל התורה, עם המצוות, עם התורה שבכתב, תורה שבעל פה, עם כל המימד הזה. ואחרי קריאת התורה שנכתב בתיקון, אז עוצרים ואומרים, אורייתא, אורייתא, כמה גנזין, גנזין בך, הילד אהבים ויעלת חן, כן, כולם מסתפקים מנך ונשאבים בך, זה מין קטע קצר של הזוהר, אומר אותו רבי שמעון באיזה מקום, שאנחנו מדברים אל התורה, ממש כמו שמדבר אהוב אל אהובתו, במובן הכי עמוק של הדבר והכי פנימי, ככה אנחנו מדברים אל התורה וככה אנחנו רוצים לזכות בה, וכמה שאדם מגיע עם לב פתוח לשבועות ורוצה באמת להתחתן עם התורה, חתנות אמיתית לתורה, ככה נזכה בעזרת השם לקשר העמוק והאמיתי הזה מכאן ועד שנה הבאה. אמן ואמן. חזקו ואמצו רבותיי.